שלום וברכה. שיעורנו היום יעסוק בעניין האימונים בצה"ל. כידוע, האימונים הם חלק מרכזי מאוד בין העיסוק הצבאי. במשך תקופות ארוכות מאוד, חיילים בכלל יחידות צה"ל עוסקים באימונים, הן אימונים לקראת מלחמה והן אימונים כלליים יותר לקראת האפשרות לקיים פעילות מבצעית. מהו המעמד ההלכתי של האימונים הללו? האם יש לראות באימונים הללו חלק בלתי נפרד ממצוות מלחמה? האם מי שמתאמן מוגדר כמי שעוסק במצווה, לעניין זה אולי שהוא פטור ממצוות אחרות, אולי האימונים כלולים ממש בגדר של פיקוח נפש? השאלות הללו שמבקשות להגדיר מהם האימונים וכיצד אנחנו מגדירים אותם הלכתית, יכולות להיות השלכות רבות שבהן כאמור נדון בשיעור הזה. כמבוא לדברים, איזשהו מקור, לא מקור הלכתי, אבל בכל זאת שנותן לנו איזושהי אוריינטציה לכל הנושא הזה של האימונים, זכורה לכולם קינתו של דוד המלך על שאול ויונתן בנו שנפלו חללים בהר הגלבוע, וכך נאמר בפתיחת הקינה: ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יונתן בנו, ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. ללמד בני יהודה קשת, כך פותח דוד את קינתו על שאול ויונתן. מפרש רשי שם בספר שמואל: ויאמר דוד, מעתה שנפלו גיבורי ישראל, צריכים בני יהודה ללמדה מלחמה ולמשוך בקשת. עד עתה, מי שעשה את המלחמה הייתה ממלכת ישראל, היום משבט בנימין, שאול ובניו, וכעת, מי שמופקד על המלחמה, על בני יהודה, הם חייבים להתחיל להתאמן. הם חייבים להתחיל ללמוד מלחמה ולמשוך בקשת. הרלבג בפירושו שם מרחיב בכך יותר, הוא מסביר שהמורים בקשת הם אלה שהצליחו להכניע את שאול, הם אלה שהצליחו להרוג את שאול, והמענה הצבאי של לאמצעי המלחמה הללו לא היה מספיק איכותי, לא היה מספיק יעיל, ולכן, מסביר הרלבג, טוען דוד המלך בתחילת קינתו, צריך להתחיל לנסח תוכנית אימונים חדשה שתכלול גם מורים בקשת, ללמד בני יהודה קשת, וכך נוכל לנצח במלחמה. אז הנה אם כן, כבר דוד מלכנו מדבר על העניין של חשיבות האימונים, חשיבות ללמד בני יהודה קשת. כאמור, אנחנו מבקשים לדון בגדר ההלכתי של האימונים הללו. פשוט וברור שבלי אימונים אי אפשר להילחם. אי אפשר יהיה לנצח בקרב, אי אפשר יהיה להכניע את האויב אם לא מתאמנים. ולכן נראה די ברור ופשוט שהאימונים ודאי מוגדרים כצורך מצווה או כצורך הכשר מצווה, מתוך תפיסה שהמלחמה, מלחמת עזרת ישראל מיד צר, שהיא רובה דירובה של מלחמות ישראל, מלחמות צהל בדור שלנו, מלחמת מצווה מובהקת, וגם ההכנה לקראת המלחמה, הכשרת הלוחמים, גם היא מוגדרת כהכשר מצווה, כצורך מצווה. הרב רבינוביץ', ראש ישיבת מעלה אדומים, בספרו מלומדי מלחמה, מציע ניסוח מעט שונה, לא עוסק במצווה, אלא עוסק בצורכי רבים. הרב רבינוביץ', כדרכו בכל מקום, אחר פסקי הרמב״ם, מצא מקור מעניין, לא כל כך שגרתי בפסק הרמב״ם. בתחילת היד החזקה, עוד לפני היד החזקה, עורך הרמב״ם את מניין המצוות הקצר. רשימה של כל המצוות שיובאו ביד החזקה, ובתוך כך מתייחס הרמב״ם לפטור של חתן בשנה הראשונה לנישואיו מלצאת בצבא. נקי יהיה לביתו, לא יצא בצבא. כיצד מגדיר הרמב״ם את המצווה הזאת? כותב הרמב״ם שם בהקדמה ליד החזקה, שלא יתחייב חתן בדבר מצורכי ציבור, כגון צבא ושמירת החומה וכיוצא בהם. אז אם כן, מגדיר הרמב״ם את שמירת החומה ואת הצבא כצורכי ציבור. כן, טוען הרב רבינוביץ', לאו דווקא צורך מצווה יש כאן, אלא גם צורך ציבור, אבל הדברים בוודאי הולכים אל מקום אחד, צורך מצווה, צורך ציבור, האימונים בצהל בוודאי כלולים בגדר הזה. הקביעה הזאת שהאימונים בצהל כלולים בצורך מצווה, בצורכי ציבור, נוגעת בדרך כלל, כאשר דנים בנושא הזה, מתייחסים לשאלה מאוד 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 שכיחה, נשאלת פעמים רבות, והיא גם שאלה ממש לא חדשה, כבר שנים רבות שהשאלה נשאלת בצבא, שאלת העוסק במצווה פטור מן המצווה, שמתעוררת בעיקר בכל הנוגע לעולם בית הכנסת, תפילות, הנחת תפילין וכן הלאה. האם חייל שנמצא במהלך אימון רשאי לדרוש ממפקדיו לעצור את האימון באמצע, לגשת, להתפלל, להניח תפילין, ולאחר מכן להמשיך באימון? במהלך תרגילים גדולים, מורכבים, הרבה פעמים קשה למצוא זמן להתפלל, וכאמור, השאלה הזאת איננה שאלה חדשה, שאלה עתיקת יומין. תלמידי חכמים נחלקו בה, לא פעם נוצרו תקלות בין חיילים לבין מפקדיהם על הרקע הזה של זמני תפילות במהלך אימונים ובמהלך תרגילים, וכאמור, ההגדרה כצורך מצווה רלוונטית מאוד בהקשר הזה. כאמור, כלל גדול בהלכה, העוסק במצווה, פטור מן המצווה, כך לימדונו חכמים בסוגיות שונות. ראשונים ואחרונים דנו בהרחבה בכלל הזה, ובעיקר בשאלה עד כמה הפטור הזה גורף. כלומר, האם באמת מי שעוסק במצווה אחת פטור לחלוטין מקיומה של כל מצווה אחרת, או שמא יש עניין להדר, להשתדל, להתאמץ, כדי לקיים את שתי המצוות יחד. בהקשר להנחת תפילין, בסימן למדחת באורח חיים, פוסק הרימה, כל העוסקים במלאכת שמיים, אם היו צריכים לעשות מלאכתן בשעת קריאת שמע ותפילה, אז פטורים מקריאת שמע ותפילה ותפילין, עוסק במצווה, פטור מן המצווה. מי שעוסק במלאכת שמיים, פטור מקריאת שמע, תפילה ותפילין. לכל העוסק במצווה, אומר הרימה, פטור ממצווה אחרת, אבל אז הוא מסייג ואומר, אם צריך לטרוח אחר האחרת. אבל אם יכול לעשות שתיהן כאחת בלא טורח, יעשה שתיהן. אם כן, אומר הרימה, כאשר זה מורכב, כאשר זה מסובך לקיים את שתי המצוות בעדי הדדי, העוסק במצווה פטור מן המצווה. אולם, אם קיימת בידיך האפשרות לקיים את שתי המצוות באיזשהו תורך קטן, ברור שכך צריך לנהוג. אם כן, בנידון שאלתנו, כאשר אין אפשרות בכלל להתפלל במהלך התרגיל, לכאורה עוסק במצווה, פטור מן המצווה, הוא עוסק באימונים, עוסק במלאכת שמיים, הן ההגדרה של הרב רבינוביץ' של צורכי ציבור, הן ההגדרה של צורכי מצווה, שתי ההגדרות הללו באופן פשוט רלוונטיות למי שעוסק באימונים, ולכן הוא ודאי כלול בעוסק במלאכת שמיים, שעליו מדבר הרימה, וממילא ההגדרות הללו יכולות לפתור מן התפילה, מן התפילין, אבל כאמור, רק כאשר אין ברירה אחרת, רק כאשר הדבר איננו מתאפשר. האם באמת אפשר להסיק מן הפסק הזה, מן ההלכה הזאת של העוסק במצווה, פטור מן המצווה, שכל חייל אימונים בצהל פטור מן התפילה, פטור מהנחת תפילית? המסקנה הזאת בלתי אפשרית, ובלתי אפשרית משתי סיבות. הסיבה הראשונה, כפי שראינו מקודם בדברי הרימה, אם לא, שלא בתורך גדול אפשר לקיים את שתי המצוות, הדבר בוודאי מחויב. אדם לא יכול להיפטר ממצווה אחת, אם יכול לקיים את שתיהן. ברוב האימונים בצהל, לוח הזמנים לא כל כך צפוף, כך למשל האימון המתקדם ביחידות חיל הרגלים, יחידות החי"ר, נפרס על פני חודשים ארוכים מאוד, ובחודשים האלה יש הפוגות ויש חופשים ויש פעילויות שונות וכן הלאה, ולכן בוודאי שנכונים כאן דבריו של הרימה, שלא בתור אחריו כל כך אפשר לסנחרן, אפשר לסדר את לוח האימונים, כך שישאר מספיק זמן גם לתפילות. אז אם כן, ברמה ההלכתית, ודאי שהעיסוק באימונים לא פותר באופן גורף ולחלוטין מכל קיום מצווה, מכל תפילה או מהנחת תפילים. מעבר לשיקול הפשוט הזה בדברי הרימה, יש כאן יסוד הלכתי נוסף שמחדש החידה בברכי יוסף על השולחן ערוך שם. גם אחרונים נוספים הלכו בכיוון הזה, אבל דבריו של החידה מאוד מאוד יפים וקולעים ונוגעים לעניות דעתי גם בעומק הסוגיה הזאת של העוסק במצווה. דברי הרימה שהקרינו מקודם מסימן למדחת באור החיים מתייחסים לפסיקת השולחן ערוך. שם השולחן ערוך על פי הסוגיה בסרט סוכה בדף כפוו עוסק בכותבי תפילין ומזוזות. סופרי סתם. מלאכתם היא כמובן מלאכת שמיים. האנשים האלה אמנם מקבלים שכר על עבודתם, אבל סוף סוף בזכותם יש לנו תפילין, יש לנו מזוזות, יש ספרי תורה. כותבי תפילין ומזוזות עליהם נאמר בגמרה שם במסכת סוכה ובשולחן ערוך כאן שכל עוד הם עוסקים במלאכתם, הרי הם פטורים מן התפילה, מן התפילין, כדין העוסק במצווה, פטור מן המצווה. והנה, רבי יוסף קארו, הבית יוסף, וגם מפרשים אחרים התקשו, שהרמב״ם לא מביא את אותה גמרא במסכת סוכה לגבי כותבי תפילין ומזוזות. הרמב״ם כמובן לא חולק על עצם היסוד של העוסק במצווה, פטור מן המצווה. הרמב״ם הן בהלכות קריאת שמע, הן בהלכות תפילה, כותב בפירוש שמי שעוסק במצווה, פטור מקריאת שמע, פטור מן התפילה. ואף על פי כן, את אותה ברייתא לגבי כותבי תפילין ומזוזות, הרמב״ם איננו מביא באף מקום, כך מקשה בית יוסף, הוא מציע אולי שיש מחלוקת בין הבבלי לירושלמי בהקשר הזה, הוא מפלפל בדברים. החידה בברכי יוסף על השולחן ערוך שם, מציע הצעה מעניינת מאוד להסביר את השמטת הרמב״ם, את ההלכה הזאת. מדוע הרמב״ם איננו מביא את הברייתא של כותבי תפילין ומזוזות? דברי החידה מעט ארוכים ובכל זאת אני מבקש להקריא אותם הן משום שהם יסודיים והן כדי שנפגוש את לשונו המיוחדת, לשונו הספרותית והפיוטית. כותב החידה כך, ואפשר ליישב. דכי אמור רבנן, העוסק במצווה פטור מן המצווה, היינו במצווה שעוסק בעתה שאינה תדירית אצלו כל הימים. אמת ולהכין, כלומר כאשר מדובר על מצווה כזאת, אמור רבנן בטעמה דהשת דעסיק בה פתיר מאידך, ומצוות העסיק בה מגנה לביטולי אחריתי. אני מסביר, טוען החידה שחכמים בעצם טוענים, העיסוק במצווה אחת מגן עליך מביטול מצווה אחרת. מה פתאום לבטל מצווה? אנחנו יודעים שמי שמבטל מצווה, לא להיענש, הגמרא במנחות אומרת, מי שלא הולך עם ציצית, נענש בעידנא דריתחא וכולי. העובדה שאתה עוסק במצווה אחת, היא זאת שפוטרת אותך מלעסוק במצווה אחרת. אבל ההגדרה העקרונית של החידה היא שאינה תדירית אצלו כל הימים. דין העוסק במצווה פטור מן המצווה, טוען החידה, נוגע אך ורק להתנגשות אקראית בין שתי מצוות. כאשר באופן תדיר וקבוע עוסקים במצווה אחת, אי אפשר להיפטר במצוות אחרות. מסביר החידה, ואולם, בתלמוד תורה וכותבי תפילין ומזוזות, הן הנה היות מדין כסדרן, ולעולם בעת שהם פנויים מצורכי גופם, אז כאשר פיהם דיברה תורה, והיד כותבת סתם, כלומר, תלמיד חכם כל הזמן לומד תורה, סופר סתם כל הזמן כותב סתם, אז אם כן, כל הזמן הם עוסקים במלאכת שמיים. ובהנאי, כלומר, לגבי אותם לומדי תורה או כותבי סתם, יפטרינן להו ממצווה אחרת, נמצא כי לעולם פטורים מכל המצוות, ולא משכחת שיקיימו שום מצווה. וכגון זו, לא אמרו, העוסק במצווה פטור מן המצווה. אני חוזר שוב, דווקא במפגש אקראי בין שתי מצוות, ניתן לומר שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, אבל כאשר מדובר על מצווה תמידית, מצווה שגרתית, שבה האדם עושה כל ימיו, אם מכוח המצווה הזו ייפטר ממצוות אחרות, נמצא שביטלת את כל המצוות, הוא מסיים החידה וכותב, ואפשר שזו הייתה כוונת הרמב״ם. דשני מצווה הבאה מעת לעת, ואינה תדירית, למצווה שהיא תדירית, דחובת גברה, יום ליום יביע, ולילה לילה יחווה, אין נקי ככל אשר דיברנו. מי שמקיים את המצווה יום יום ולילה לילה, לא יכול להיפטר ממצוות אחרות, הוא מסיים החידה, דהיפטרת לי, משכחת לה שיהיו פטורים תדיר, אשר לא עלה עליהם עול מצוות כל ימיהם. ובחיהה, לא אמרו העוסק במצווה פטור מן המצווה. וזה דבר השמיטה, דהשמיט הרמב״ם דינה דכותבי סתם, דלאו הלכתהו. אלה הם כן דבריו הנחרצים והמאוד מאוד משכנעים של החידה, כפי שהזכרתי מקודם, היו עוד אחרונים שהלכו בכיוון הזה, אבל החידה כאן מנסח את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה וחד משמעית, טוען החידה, כל דין עוסק במצווה פטור מן המצווה הוא אך ורק במפגש אקראי ולא במי שעוסק במצווה באופן קבוע ותדיר שלא יעלה על הדעת שהוא מסיר מעצמו עול מצוות ולא עוסק באף מצווה שהיא. דברי החידה רלוונטיים כמובן לשאלה שלנו. לא יעלה על הדעת שחייל במהלך אימון מתקדם, 4 חודשים, 5 חודשים, פטור באופן גורף מן התפילה ומן התפילין ומכל המצוות. לא יעלה על הדעת. כל דין העוסק במצווה פטור מן המצווה הוא דווקא בהתנגשות אקראית בין העיסוק הצבאי, בין האימון לבין מצוות אחרות, לא יכול להיות שמכוח העיסוק במצווה הוא ייפטר למשך תקופה כל כך ארוכה מקיום של תפילה, של תפילין או של מצוות אחרות. דבריו של החידה, כמו שאמרתי, מסתברים מאוד הלכתית, אבל אני רוצה להוסיף כאן עוד הערה אחת שהיא בעלת משנה חשיבות דווקא בהקשר הצבאי. הרב צדוק בן ארצי, שכבר שנים רבות מאוד עוסק בהכוונה רוחנית של חיילים בצהל, פעם שוחחתי איתו על כל הנושא הזה, והוא אמר לי שלדעתו מעבר לדיון ההלכתי, הרחבה מופלגת מדי של עניין העוסק במצווה במציאות בצהל, עלולה לפגוע בלוחמים פגיעה רוחנית. אמר לי פעם הרב בן ארצי, תשמע, נניח שאתה צודק, ויש דין העוסק במצווה פטור מן המצווה לגבי חייל בגזרת בטש, חייל שעוסק בביטחון שוטף בעזה. הגזרה חמה, כל הזמן יש התקלות ואירועים, עוסק במצווה פטור מן המצווה. לא מתפלל, לא מניח תפילים. בסדר, אתה צודק הלכתית. אתה יודע איך הוא ייראה אחרי חצי שנה. הרי המציאות בצבא היא לא תמיד מציאות תורנית. ואם חייל נמצא באווירה חילונית, באווירה מאוד מאוד אחרת מזו שהוא רוגל אליה, תוסיף לזה שמדין העוסק במצווה לא יתפלל, לא יניח תפילים, לאן הוא יגיע? ונראה שזה עומק דברי החידה שראינו מקודם. כאשר יש התנגשות אקראית בין שתי מצוות, מצווה אחת יכולה לדחות מצווה אחרת. אבל מי שמכוח עיסוקו במצווה מסיר מעצמו לגמרי את כל עול מצוות, במשך תקופה ארוכה לא יתפלל, לא יניח תפילין, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. לא זו הייתה כוונת התורה. לא זה היה רצון התורה. רצון התורה הוא שאדם יקדיש את עצמו לאיזושהי מצווה שנזדמנה לו, יקדיש כל כולו ולא יסיח את הדעת לדברים אחרים. אבל מכאן ועד להגיד שהוא פטור לחלוטין מכל מצוות התורה, הדבר הזה בהחלט לא מתקבל על הדעת, מאוד קשה לקבל אותו. רק לשם השוואה, סטודנט לרפואה, גם הוא לכאורה מכשיר את עצמו למצווה, מכשיר את עצמו לגמול חסד, מכשיר את עצמו לרפא את הזולת, אז במשך 7 שנות לימודים בפקולטה לרפואה, הוא לא יתפלל ולא יניח תפילין. זה פשוט לא יעלה על הדעת. רק כאשר ההתנגשות היא אקראית בין שתי מצוות, רק אז אפשר ליישם ולהכיל את הכלל הזה של העוסק במצווה פטור מן המצווה. אם כן, פשוט וברור שחיילים באימונים ניתן להגדיר אותם כעוסקים במצווה, ועל אף העובדה שהם עוסקים במצווה, כאמור, אינם פטורים מן התפילה, אינם פטורים מן התפילין, שכן אפשר לסדר את לוח האימונים ככה, שיהיה מספיק זמן גם להתאמן וגם לעסוק במצוות אחרות. ועדיין, ההכרה של המציאות הצבאית מלמדת שישנם אימונים מיוחדים, שבהם מתעוררת בעיה למצוא זמני תפילות. אותם אימונים מיוחדים מתחלקים לשניים. יש שני סוגים של אימונים שבהם קשה יותר למצוא זמן לתפילה. סוג ראשון הוא אימונים גדולים, מה שנקרא תרגן, תרחה, תרעוק, כלומר תרגיל של גדוד שלם, תרגיל חטיבה שלמה, תרגיל של אוגדה שלמה. מדובר על מאות ואלפי חיילים שמתרגלים איזשהו משהו ביחד, ובתרגילים גדולים כאלה עיקרון הרצף הוא מאוד מאוד חשוב. כלומר התרגיל מתחיל נניח לפנות ערב, מתגלגל לתוך הלילה, נמשך למחרת בבוקר, כאשר מדובר על תרגיל בהיקפים כאלה גדולים, הרצף של התרגיל הוא מאוד חשוב, ואי אפשר לעצור אותו באמצע לצורך תפילה. בדרך כלל, חייל פשוט כן יוכל למצוא זמן להתפלל בתרגיל כזה, אבל מפקדים בכירים, אלה שמנהלים את התרגיל הזה שהוא כל כך גדול, באמת יתקשו למצוא זמן להתפלל, ושם באמת ההלכה כנראה תהיה שהם פטורים מן התפילה, היות שהם עוסקים במצווה, היות שהם עוסקים באימון. זה אם כן סוג אחד, אימונים גדולים. הסוג השני הוא אימונים ייחודיים, אימונים של כוחות מיוחדים, אימונים של יחידות מיוחדות, שבהם מנסים לתרגל את החיילים לכל מיני מצבים מאוד מאוד חריגים, שבוע מלחמה, סדנת שבי, כל מיני פעילויות כאלה, שבהן אדם אמור להתנתק לגמרי מן העולם למשך תקופה ממושכת. משום שגם בזמן מלחמה, חלילה בזמן נפילה בשבי, גם כן התנאים לא יהיו אופטימליים, לא יהיו נוחים. אם אתה עוצר שבוע מלחמה באמצע ואומר, רגע, עכשיו הפסקה, עכשיו הולכים להתפלל, עכשיו מניחים תפילין, כל הרצף, כל הסדר של השבוע המיוחד הזה נגדע באמצע, ולכן יכול להיות שבאימון כזה, גם כן ההלכה תשתנה, כמובן שצריך לבחון כל מקרה לגופו. אז אם כן, כאמור, אימונים ודאי מוגדרים כעיסוק במלאכת שמיים, צורכי מצווה, צורכי רבים, לעניין פטור מתפילין ומתפילה, על פי העקרונות שקבענו. דהיינו, אם מדובר על אימון מתמשך של מספר חודשים, כאן בוודאי לא ייתכן לומר שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. אם מדובר על משהו נקודתי יותר, אם מדובר על תרגיל גדול, או אם מדובר על איזשהו אימון של כוח מיוחד, יכול להיות שכאן באמת יהיה פטור נקודתי של יום, יומיים, שלושה, מתפילה או מהנחת תפילין. אקריא את הסיכום מתוך ספר תורת המחנה, הספר שיצא לאחרונה, ספרה של הרבנות הצבאית, שככה מתכלל את רוב הנושאים, את רוב החומר שנכתב על הלכות צבא. הכרך הראשון עוסק בענייני תפילה וסדר היום, ובהקשר שלנו כך נאמר שם, בכדי להכריע הלכה למעשה בסוגיה זו, נצרכת מעבר לבירור עקרונות ההלכה, אף ידיעה צבאית מקצועית מעמיקה, בכדי לדון כל מקרה ומקרה לגופו, ולהבחין היטב במידת נחיצותו. כך דרך משל, ישנם תרגילים הנמשכים מתחילת הלילה עד צהרי היום שלמחרת, ואשר לעתים הפסקה בהם לצורך תפילת שחרית עלולה לפגוע בלקח וההישג הנדרשים מהם. מצבים אלה וכמותם רבים מאוד, וההכרעה בהם מצריכה סייעתא דשמיא מרובה, שלא יהיה מחמיר במצוות אחרות ונמצא מזלזל חלילה במצווה הצבאית, ומאידך שיהיה נזהר מהגזמה בייחוס חשיבות למטלות צבאיות פעוטות על חשבון מצוות שיכול לקיימן בשופים. כן, המורכבות כאן מאוד מאוד בולטת. מצד אחד אנחנו לא רוצים לזלזל בתרגיל, ועוד בעזרת השם בסוף השיעור נחזור על הנקודה הזאת. מצד שני, לא רוצים לבטל באופן גורף מצוות שבעצם אפשר לקיים אותם גם תוך כדי התרגיל. עד כאן לגבי ההגדרה הפשוטה יותר, ושנראה די מוסכמת, קשה לחלוק עליה, קשה להתווכח איתה, שחייל שעוסק באימון ודאי מוגדר כעוסק בצורכי רבים, עוסק בצורכי מצווה, מכין את עצמו לקראת המלחמה, וממילה רלוונטי לגביו הדין של העוסק במצווה פטור מן המצווה. אלא שההגדרה הזאת של העוסק במצווה פטור מן המצווה רלוונטית אך ורק לגבי מצוות עשה. כלומר, מי שעוסק במצווה אחת רשאי להיפטר ממצווה אחרת. מאמר מוסגר אני מזכיר, הרב נחום נריה פרסם כבר לפני שנים רבות מאמר בכתב העת עוז, ושם הוא מציע שאם יש איזשהו איסור שמשתלשל במצוות עשה, העוסק במצווה פטור גם ממנו. הוא נותן שם דוגמה, גם כן דוגמה צבאית, הוא מדבר שם על אדם שעוסק במצווה, נמצא ממש בתוך כדי לחימה, בשבת בבוקר ולא יכול לעשות קידוש. כולם יודעים שאסור לאכול לפני קידוש, בשבת בבוקר אי אפשר לאכול לפני קידוש. אם כן, שאל הרב נחום נריה, האם אדם כזה שמפאת העיסוק הצבאי שלו אינו יכול לקדש, האם מותר לו לאכול או אסור לו לאכול? והוא מחדש, היות שעיקר העניין כאן זאת המצווה לעשות קידוש, אם הוא לא מסוגל לעשות קידוש, אם הוא פטור מן הקידוש, הוא עוסק במצווה, ממילא גם מותר לו לאכול לפני הקידוש. זה בעצם היה החידוש שלו. הרב ויקדור נבנצל כתב הערות על המאמר, לא כך קיבל את המהלך הזה. אבל בין כך ובין כך, הנחה פשוטה וברורה ומוסכמת היא, שכל הדין של העוסק במצווה פטור מן המצווה, רלוונטי אך ורק לגבי פטור ממצוות עשה. אין שום אפשרות לומר שמי שעוסק במצווה, רשאי גם לעבור עבירה, רשאי להקל באיזשהו איסור. אף על פי כן, לפעמים מתעוררת השאלה הזאת לגבי אימונים. כלומר, האם חייל שנמצא באימון רשאי לא רק להיפטר ממצוות עשה, אלא גם להקל באיזשהו איסור מאיסורי תורה. כדי להגיע למסקנה כזאת, כדי להגיע ליתר כזה, כמובן אנחנו חייבים להידרש למונחים של פיקוח נפש, סתם ככה אימון או כל מצווה אחרת לא דוחים איסורים. אף על פי כן, יכול להיות שאם נגדיר איזשהו אימון מסוים כפיקוח נפש, יהיה בכוחו גם לדחות איסורים. ישנם מצבים שבהם התשובה פשוטה, ובוודאי שהתירו לדחות איסורים, התירו לחלל שבת לצורך אימונים. כך למשל, כאשר בזמן מלחמה, בשני המבצעים האחרונים ברצועת עזה, מבצע עמוד ענן לפני שנה, מבצע עופרת יצוקה כבר לפני כמה שנים, היה גיוס בשבת, וחיילי המילואים שהתגייסו בשבת נאלצו גם להתאמן בשבת. במצב כזה ברור שהדבר הזה מותר, ברור שחייל לא יכול להיכנס לדחימה אם לא עורך לפני כן מטווחים, לא מתאמן לקראת הלחימה, חייל מילואים בא מהבית, לא בטוח שהוא בכושר, לא בטוח שהוא בכוננות, ולכן מטווח או איזושהי הכשרה לקראת הלחימה היא בוודאי מותרת. כמובן מדובר על אימון, אבל אימון שהוא דחוף ובהול, אימון שקשור ישירות ללחימה שבפתח, ולכן הדבר הזה בוודאי דוחה שבת. אף על פי כן, ישנם אימונים שהם לא כל כך בהולים, לא ממש מדובר על אימונים ישירים לקראת העסוקה, לקראת פעילות צבאית, ואף על פי כן נראה שיש בהם חשיבות מעבר לעניין של העוסק במצווה פטור מן המצווה, אלא שצריך לבחון האם אומנם יש בכוחם גם להקל באיסורים שונים. יחידות שונות של צה"ל פיתחו בשנים האחרונות נוהל מנהג חדש, וזה לקיים שבתות שטח. כחלק מהאימון של הלוחמים נמצאים בשטח, זה נקרא שבוע מלחמה, שבוע שטח, שבוע סדרות, יש איזה כל מיני שמות. ובמסגרת הזאת מה שהיה מקובל בעבר זה שהאירועים האלה, האימונים האלה לא חלים בשבת. מתאמנים מיום ראשון עד יום חמישי, בשבת חוזרים לבסיס. אבל בשנים האחרונות יש ניסיון מצד המפקדים, יש רצון מצד המפקדים להישאר גם בשבת בשטח. בדרך כלל לא מתאמנים בשבת, אבל כמובן שהשהות בשדה בשבת, השהות בשטח בשבת, מקשה מאוד על קיומן של כל מיני הלכות. כמובן, מאוד מאוד קשה לקיים מצוות עונג שבת, רחיצה לשבת, אכילת אוכל חם בשבת וכן הלאה. ולפעמים אפילו מצד טלטול ועירוב בתנאי שטח, הרבה פעמים קשה לשמור שבת בהידור ובדקדוק כאשר נמצאים בשטח. טוב, אז אם ככה, ברור שאין לזה שום היתר, סך הכל מדובר על אימון, וכמו שאמרנו מקודם, אפילו יהיה האימון מצווה, אין בכוחו להקל באיסורים. מצד שני, טוענים מפקדים רבים, שהשבתות שטח לא נולדו מאליהן. זה לא המצאה. שבתות שטח באו אחרי מלחמת לבנון השנייה, ואחרי אירועים נוספים, שבהם הרגישו שהחיילים קצת מתרככים. אין להם כוח לשהות במלחמה, אין להם כוח לשהות בשדה זמן ארוך מדי. וחיילים נשברים מהר מדי. וכדי לפתח את כושר העמידה של החיילים, כדי לפתח את היכולת שלהם לשהות בשטח זמן ארוך, צריך להאריך את השבועות האלה. שיתרגלו שכל השבוע וגם בשבת נשארים בשטח, אוכלים ענות קרב, אין פינוקים. זה אימון? אך ורק אימון? מצד שני, זה אימון שיש לו ערך מבצעי. זה אימון שאם לא נעשה אותו כמו שצריך, יכול להיות שאחר כך בלחימה, בזמן מלחמה, החיילים לא יעמדו במשימה. החיילים לא יצליחו להכניע את האויב. אני רוצה לקבוע מסמרות בנושא הזה, בגלל שיש שבתות שטח נמצא היום בדיון גדול, גם ברבנות הצבאית וגם בדרגים הבכירים ביותר בצהל. ואף על פי כן זו דוגמה מצוינת לדילמה, לשאלה הלכתית, שבה אנחנו רוצים שהאימון לא יהיה רק צורך מצווה, אלא ממש מכשירי פיקוח נפש. אפילו ברמה של להקל באיסור זה או אחר. והנה דוגמה נוספת לאותה נקודה. בצהל ישנם כוחות רבים שמקיימים פעילות מבצעית שוטפת, אבל בה בעת, במקביל לפעילות השוטפת, נערכים גם כל הזמן למלחמה. לאחרונה ביקרתי בגדוד האיסוף הקרבי בפיקוד צפון. גדוד האיסוף הקרבי זה גדוד שמעורך תצפיות בשטח מדינת ישראל, לעבר אזור לבנון, מחפש אויב, מחפש תנועה חשודה, וכן הלאה. זאת כמובן פעילות מבצעית מובהקת, אלא שהיא מתבצעת מתוך שטחי מדינת ישראל, לא מתבצעת בתוך שטח אויב. כמובן, הגדוד נערך לזה שאם חלילה תפרוץ מלחמה בלבנון, הגדוד ערוך לזה גם שהוא עובר את הקווים ועורך תצפיות גם בתוך שטח אויב, בתוך שטח לבנון. לכן המפקדים של הגדוד הזה מוודאים כל הזמן שהחיילים שומרים על כשירות. החיילים אמנם כרגע לא נמצאים בשטח אויב, אבל הם חייבים להיות ערוכים ליום פקודה, לשלב שבו יגידו להם, רבותיי, חוצים את הקווים, נכנסים לשטח האויב, נכנסים ללבנון, ושם צריך למקם תצפית. כמובן שתצפית בשטח אויב מסוכנת יותר, מורכבת יותר, וכן הלאה. במסגרת השמירה על הכשירות, במסגרת זה שהחיילים כל הזמן חייבים להיות ערוכים לזה שאולי יבוא יום ונצטרך להיכנס פנימה, נדרשים החיילים לפעמים לבצע פעילויות שהן לא ממש נחוצות מבחינה מבצעית. למשל, כאשר ממקמים תצפית בשטח אויב, נהוג לצבוע את הפנים. החיילים צובעים את הפנים שלהם בצבעים כהים כדי להסתוות בשטח, כדי שלא יבחינו בהם. כמובן שכאשר עושים תצפית בתוך שטח מדינת ישראל, תצפית רחוקה מן הגבול, אין ערך ממשי לצביעת הפנים, זה רחוק מאוד מן הגבול, לא יבחינו בחיילים אם כן צבעו פנים או לא צבעו פנים. או למשל עוד דוגמה, כאשר צופים מעמדת תצפית בשטח ישראל, צריך להסוות את העמדה. מסווים אותה בעזרת צמחייה, בכל מיני אמצעים, מסווים את העמדה, אבל מסווים רק את הצד שפונה לעבר האויב. רק את הצד שפונה לשטח לבנון. אין צורך להסוות את אחורי העמדה שפונים כלפי מדינת ישראל. מצד שני, המפקדים הרבה פעמים דורשים, לא, תסוו את כל העמדה, למה? כי מחר חלילה פורצת מלחמה, ואנחנו צריכים לבנות עמדה בשטח לבנון, ואוי ואבוי, אם בונים עמדה בשטח לבנון, מסוים אותה רק מקדימה ולא מאחור. בקלי קלות יעלו על העמדה ויפגעו בחיילים חלילה. אז הנה דוגמה נוספת לזה שבאמת אין צורך מבצעי להסוות את כל העמדה, או לצבוע פנים. אבל חייבים לשמור על כשירות. מחר תפרוץ מלחמה, מחר יהיה צורך לערוך תצפית בשטח אויב, והחיילים לא ערוכים לזה. החיילים כבר התרגלו שלא צופים פנים. החיילים כבר התרגלו שלא מסווים את העמדה. וזו גם כן דוגמה לשאלה מאוד מאוד מורכבת. כי מצד אחד, באמת מדובר על אימון. למה לחלל שבת? הרי כל הסוואה של העמדה בעזרת צמחייה וכו', מחייבת ממש מלאכות דאורייטה של לעקור צמחייה לסכל אבנים וכן הלאה וכן הלאה, למה לעשות את זה בשבת? אין בזה צורך. מצד שני, חייבים לשמור על כשירות. אם תתפתח איזושהי אווירה שאפשר להקל ראש ולא צריך לצבוע פנים ולא צריך להסוות עמדות, מחר בזמן לחימה החיילים לא יהיו ערוכים. החיילים לא יוכלו לבצע את המשימה. אז הנה דוגמה נוספת לשאלה שנוגעת לאימון, נוגעת לשמירה על כשירות הכוח. ובכל זאת היא בהחלט בהחלט משיקה גם לעולם של פיקוח נפש. בשולי הדברים אני רוצה להזכיר שבספר הצבא כהלכה של הרב יצחק קופמן, הציע ניסוח קצת אחר לכל גדר פיקוח נפש באימונים, וטען שיכול להיות שהפיקוח נפש באימונים נוגע גם למימד ההרתעה. הרבה פעמים אויבי ישראל יודעים איזה אימונים אנחנו מקיימים, לפעמים אנחנו גם רוצים שהם ידעו על כל מיני אימונים ותמרונים גדולים שאנחנו מקיימים, וזה חלק מכוח ההרתעה של מדינת ישראל. אז אם כן, האימון שוב הוא לא רק צורך מצווה, אלא יש בו גם מימד מסוים של פיקוח נפש. עוד נקודה שאני רוצה להזכיר בהקשר הזה היא, שאם באמת נכון שבחלק מן האימונים, בסיטואציות מסוימות, האימון הוא לא רק צורך מצווה, הוא לא רק הכשר מצווה, אלא ממש גדר בפיקוח נפש, יכול להיות שהדבר רלוונטי לא רק לאיסורי שבת, שעליהם דיברנו עד עכשיו, אלא גם לאיסורים אחרים. למשל, כל מי שהיה פעם באימון יודע, לצערנו, שעניין מרכזי באימון, קצר לי להגיד את הדברים ככה, אבל עניין של הבנת פנים. חייל שעושה טעות באימון, מקבל צעקות, ביזיונות מהמפקדים, מהחיילים של היד. מצד אחד, טוב, לא יעלה על הדעת, כמובן כל דבר אם אפשר עדיף להגיד בדרכי נועם. מצד שני, כמה מפקדים שדיברנו איתם אמרו, זה האימון. אנחנו מכניסים אותם לתחת אש. הם צריכים לפעול מהר. מי שלא פועל מהר, חלילה במלחמה, יסכן את החיים שלו ושל החברים שלו. אם נאמר שיש באמת באימון גדר מסוים של הכשרה לפיקוח נפש, שהאימון עצמו הוא שרח פיקוח נפש, יכול להיות שיש מקום להקל קצת יותר גם באיסור הזה. כמובן, חלילה לא לפתוח פתח להעליב אדם שלא לצורך, או להלבין את פניו שלא לצורך, אבל שוב, האווירה באימון, אווירת הלחימה, מנסים להשרות אווירה של לחימה, יכול להיות שהיא משמעותית גם בהקשר הזה. לסיום, רק נזכיר, לפני שבועיים דיברנו על השאלה של תחומים במחנה, האם מותר לצאת אל מחוץ לתחום לאלה ששוהים במחנה, והזכרנו אז בקצרה את דעתו של הרב גורן, שמחנה היוצא למלחמה הוא לא רק במלחמה ממש, אלא גם בפעילות ביטחון שוטף, פעילות הגנה על הגבולות. הרב גורן באותה תשובה בשו"ת משיב מלחמה מוסיף, כל שהחיילים נמצאים במחנה אימונים לקראת פעולות ביטחון והגנה על הגבולות, דינם כדין היוצאים למלחמה. כלומר, טען הרב גורן שהנה נפקמינה נוספת, יישום נוסף לעניין הזה של אימונים כצורך לחימה ממש, טוען הרב גורן, יכול להיות שחיילים שנמצאים באימונים, יש להם דין יוצאים למלחמה לעניין ההלכה הזאת של יציאה אל מחוץ לתחום. אז הנה לפנינו דוגמה נוספת, מעבר לכל מה שדיברנו עד עכשיו, שבה אנחנו רואים את הגדר ההלכתי של אימונים והשלכות הלכתיות שיכולות להיות לדבר הזה. אני רוצה לסיים דווקא בנקודה לא כך שגרתית, שוב מספרו של הרב יצחק קופמן, ספר הצבא כהלכה, בפרק שעוסק באימונים. הזכרתי מקודם ברמז שהעניין הזה של תפילות בזמן תרגילים, העניין של עוסק במצווה פטור מן המצווה לגבי אימונים, לא פעם יצר תקלות, לא פעם יצר עימותים בין החייל הדתי לבין המפקדים שלו. אבל אם החייל הדתי באמת מקבל את הגדר שדיברנו עליו עכשיו, שאתה עוסק במצווה פטור מן המצווה, יש לעניין הזה גם השלכה נוספת. אם נבין שמי שמתאמן באמת נחשב עוסק במצווה, זה גם מקרין על השאלה כיצד הוא מבצע את האימון. וכך כותב הרב קופמן שם, אימוני הצבא הם בגדר מצווה או הכשר מצווה לשמור על חיי ישראל. חלק ניכר מהאימונים נכלל בגדר פיקוח נפש. לפיכך, יש לכוון לשם שמיים בעת עריכת האימון. קיום מצוות האימונים בהידור הוא לבצע את האימון בהתאם להוראות, לעשות להצלחת התרגיל כפי היכולת ולהשתדל להגיע לביצוע מושלם תוך גילוי יוזמה מעבר לנדרש. וזו, כמו שאמרתי, השקפה לא כל כך שגרתית, מעבר לכל השאלה, כן עוסק במצווה, פטור מן המצווה, לא פטור מן המצווה, עוסק במצווה. עוסק במצווה, כמובן, כמו כל יהודי טוב, רוצה גם להדר במצווה. ולכן חשוב מאוד לזכור, אם באמת אנחנו מאמינים שבמצווה עסקינן, מצוות המלחמה, מצוות עזרת ישראל מיד צר, הרי שיש מקום להגדיל ראש, יש מקום להשקיע, להתאמץ מהאימונים, כדי לעשות אותם על הצד הטוב ביותר, כדי לזכות להדר במצווה הזאת של האימונים.